יבמות, דף עין ח', מתחילים בעזרת השם, דף עין זין עמוד ב', 13 שורות מלמטה, במילים מצרי ואדומי אינן אסורין וכולי. יש פתגם, בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק לתוכו אבן. נהנית ממישהו, גם אם אתה כבר לא צריך אותו יותר, אל תצייר אותו, אל תחשוב עליו מחשבות רעות. את המקור לפתגם הזה אמר רבא בר מרי במסכת בבא קמא דף צדיק ב' עמוד ב'. למדנו, הוא אומר, בפסוק בפרשת כי תצא בספר דברים, אומרת התורה, לא תתעב אדומי, כי אחיך הוא, מגיע מעשיו, אח של יעקב, ולא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. גם אם הטובה שהמצרים עשו לנו, היו כאלה שעשו לנו טובות יותר גדולים מהם, שיאבדו אותנו שם, עינו את עם ישראל בפרך, אבל אף על פי כן, הם היו לעם ישראל אכסניה. עם ישראל היה למקום איפה להניח את הראש, כשהם היו במצרים. אף על פי שהטובת הנאה שהייתה לנו מהמצרים הייתה לא כל כך גדולה, אנחנו מצווים לא לתעב אותם. כותב המאירי, דבר מבהיל. אף על פי שראוי להיזהר שלא לבזות שום אדם בעולם. שום אדם. מכל מקום, ראוי להיזהר בזה תכלית האזהרה, במה שנתכבד בו ונשתמש בו, שלא יהרהר לבזותו כלל. נהנית ממישהו? גם עכשיו אתה כבר לא צריך אותו. לא רק אל תבזה אותו, אל תהרהר אפילו, לבזות אותו כלל. ואם אדם כן מבזה, מהרהר לבזות, כותב המאיר לשון חריפה, כל העושה כן יורה על פחיתות מידה. זה מראה שיש לו מידות מאוד מאוד ירודות. וסגנון טבע פחות ונמאס. וזה מרומז במאמר, בור ששתית ממנו מים, סיימת לשתות, אל תלכלך את המים, אל תזרוק לתוכו אבן. אבל, אומרת התורה, נכון, אל תתעב את המצרי, אל תתעב את האדומי, אבל גם אם הוא מתגייר, אתה לא יכול ישר שהוא יבוא בקהל, אלא רק בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל השם. במשנה למדנו, מצרי, ואדומי אינם אסורים אלא עד שלושה דורות. האם זה כולל זכרים ונקבות? תלוי את מי תשאל. לפי דעת חכמים, אחד זכרים ואחד נקבות. רבי שמעון מתיר את הנקבות מיד. מצרית שהתגיירה מותרת לבוא בקהל, לא צריך להמתין לדור שלישי. ובמשנה אמר רבי שמעון, קל וחומר הדברים. שמצרית נקבה מותרת ישר שהיא מתגיירת לבוא בקהל. ומה אם עמוני ומואבי שמתגיירים, שאסר את הזכרים מסור עולם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם, אבל זה דווקא בזכרים, התיר את הנקבות מיד כשהן מתגיירות מותרות לבוא בקהל. מקום מצרי ואדומי, שלא אסר את הזכרים אפילו, אלא רק עד שלושה דורות, אינו דין שנקל ונתיר את הנקבות מיד? קל וחומר. אמרו לו חכמים לרבי שמעון בר יוחאי, אם קיבלת את ההלכה הזאת מרבותיך, שמצרית ואדומית, שהתגיירה מותרת לבוא בקהל מיד, נקבל. ואם כל מה שאתה מסתמך זה רק על הדין הזה, רק על הקל וחומר, אנחנו לא מקבלים ממך את זה. כי יש לנו תשובה לדחות את הקל וחומר. שואלת הגמרא כאן, מהי תשובה? מה הדרך לדחות את הקל וחומר? אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, משום דאיקה למימר, אפשר לדחות ולומר, עריות יוכיחו, שאדם אסור לו להתחתן עם קרובות שלו, שלא אסר בהם אלא עד שלושה דורות. עם הנכדה שלו, אסור לו להתחתן. אבל התורה לא אוסרת את הנינה שלו. ואף על פי שהתורה לא אוסרת אלא שלושה דורות, אחד זכרים ואחד נקבות נאסרו. גם בת בנו, שזה זכרים, וגם בת ביתו נאסרו. אותו דבר מצרי ואדומי, נכון שהם נאסרו רק שלושה דורות, אבל בשלושה דורות האלה, זה כולל גם את הנקבות. אלא שאפשר לדחות. מה להראיות שכן העונש הוא קרת. מצרי ואדומי, מי שמתחתן עם גר מצרי ואדומי, בתוך שלוש דורות הוא רק עובר על מצוות עשה. שכתוב, דור שלישי יבוא להם מקהל השם, משמע שעד אז אסור, זה נקרא מצוות עשה. ואם כן, הם יותר קלים, המצרים והאדומים. אז אולי נאמר שמכיוון שהם אסורים רק שלוש דורות, רק הדור השלישי, אז את הנקבות נתיר מיד, וזה לא דומה לעריות שהם הרבה יותר חמורים, כי חייבים עליהם כרת. אבל על זה עדיין אפשר לומר, נכון שבעריות יש חיוב כרת, אבל לא זאת הסיבה שבדורות שאסורים גם הנקבות נאסרו. ממזר יוכיח. אחד שנולד להורים שהיה חיוב כרת הנישואים שלהם. היו אסורים להתחתן, והקידושין שלהם לא תפסו, והוולד שנולד הוא ממזר. ממזר אסור לבוא בקהל השם, לא יכול להתחתן עם בת ישראל. וזה סך הכל איסור לא תעשה. ובכל זאת, אנחנו לא רק אוסרים את הממזר, אנחנו אוסרים גם את הממזרת. אז גם מצרי ואדומי, על אף שלא חייבים עליהם קראת, אל זרק מצוות עשה, לאסור לא רק את המצרי, אלא גם את המצרית, לא רק את האדומי, אלא גם את האדומית. אבל דוחה הגמרא, מה לממזר, שכן אינו ראוי לבוא בקהל לעולם. ובשביל זה מחמירים שגם הנקבות אסורות. אבל מצרי ואדומי, דור שלישי כבר יבוא להם בקהל השם. הם גם כן לא חייבים עליהם קראת, אז אולי באמת נקבל את דבריו של רבי שמעון, שנקבות יהיו מותרות מיד. אבל דוחה הגמרא, הראיות יוכיחו. נכון שאין איסורם לעולם, כי רק עד שלוש דורות, רק עד הנכדה, האדם נאסר, ובכל זאת גם הנקבות נאסרות, וחזר הדין, כי תוכל לומר, תשמע, הראיות החיוב שלהם קראת, לעומת את מצרי ואדומי זה רק חיוב עשה, ואז תשאל, כן, אבל מצד שני, יש לך את הממזר, ממזר, זה בסך הכל חיוב לא תעשה, ובכל זאת זה נוגע עד גם לנקבות. ולא ראי זה, החומרה שיש בהראיות שיש עליהם חיוב קראת, זה לא כראי זה, זה לא כמו החומרה של ממזר, שממזר אין בו חיוב קראת. ולא ראי זה, החומרה שיש בממזר, שזה נאסר לעולם, כראי זה כמו חומרה של הראיות, שזה רק עד שלוש דורות. ואתה רואה שבכל זאת, שתיהם אסורים אחד זכרים אחד נקבות, הצד השווה שבהם שאסורים ואחד זכרים ואחד נקבות. אף אני אביא מצרי ומצרית, שיהיו אסורים לא רק זכרים, אלא אחד זכרים ואחד נקבות. דוחה הגמרא, אם זה הסיבה שחכמים לא מקבלים את הקל וחומר, מה לצד השווה שבהן, שכן יש בהם צד קרת, עריות, אדם שמתחתן עם העריות, חייב קרת. ממזר, איך הוא נוצר, איך הוא נהיה ממזר? כי ההורים שלו, מה שהם הביאו אותו, זה היה על ידי חיוב קרת, כי הם הרי היו אסורים זה בזה בחיוב קרת. מה שאין כן. אז אולי אפשר לומר דווקא בגלל זה גם ממזר וגם עריות שייך בין בזכרים בין בנקבות, אבל במצרי ואדומי שאין בו צד קראת, אולי נאמר שרק הזכרים יהיו אסורים, אבל הנקבות יהיו מותרות מיד, כמו שאמר רבי שמעון. ורבנן, שהם לא מסכימים עם רבי שמעון, והם סוברים שהנקבות גם אסורות עד דור שלישי, הם הסברו שלומדים מחלל, חלל זה אומר כהן שהתחתן עם אישה שאסורה על כהנים. כמו למשל, כהן גדול אסור לו להתחתן עם אלמנה, התחתן איתה, הבן שנולד חלל. כהן רגיל אסור לו להתחתן עם גרושה, התחתן עם גרושה, הבן שנולד חלל. כהן גדול אסור לו להתחתן עם בתול, עם בעולה, אסור להתחתן עם בעולה. עכשיו, האיסור שלו להתחתן עם בעולה זה בסך הכל איסור מצוות עשה. והוא אישה בבתוליה ייקח. אז רבנן סוברים שאפשר ללמוד מחלל, זאת אומרת אם כהן גדול הלך והתחתן עם בעולה, הבן שנולד לפי דעת, הוא כרבי אליעזר בן יעקב, שלפי דעתו הבן יהיה חלל. ובין אם זה בן הוא יהיה חלל, ובין אם זה בת היא תהיה חללה. זה שייך בין בזכרים בין בנקבות, למרות שכל האיסור זה בסך הכל מצוות עשה. זה שייך בין בזכרים בין בנקבות. ואם תשאל, אז מה אתה רוצה להשוות את זה למצרי ואדומי? זה לא דומה. כי הרי כהן גדול שמתחתן עם בעולה, הוא עשה עבירה. לכן אומר שבין אם יש כאן בן ובין אם יש כאן בת, הם מתחללים. אבל לעומת זאת, מצרי ואדומי, אין כאן שום איסור. היצירה היא לא בעבירה, הם לא נוצרו בעבירה. אז אולי נאמר שנקל עליהם. ורק זכרים יהיו אסורים, ונקבות יהיו מותרות מיד. על זה נאמר, הראיות יוכיחו. זה שאסור לאח להתחתן למשל עם אחותו. אף אחד מהם לא נוצר בעבירה. יכול להיות שהם בנים לצדיק הדור, זה לא קשור. רק אסור לאח להתחתן עם אחותו, הם נוצרו בקדושה ובטהרה. אבל בכל זאת יש חיוב קראת. ובין זכר, בין נקבה, נאסרו בעריות. המצד שני תאמר, בסדר, אבל הראיות יש חיוב קראת, לכן זה נוהג גם בזכרים, גם בנקבות. אז אני אגיד לך חזר הדין. הרי חלל, אפילו שהוא בסך הכל, זה איסור עשה, הכהן גדול שבא על בעולה, ובכל זאת, הבן חלל, וזה נוהג גם בנקבות, שאם יהיה בת, היא תהיה חללה. בכל אופן, הצד השווה שבעריות ובחלל, שהן אסורות, ובכל זאת אתה רואה שאסורות גם הנקבות, תודה רבה מצרי ואדומי, נלמד מהצד השווה הזה, לפי דעת חכמים שהם אסורים לא רק הזכרים אלא גם הנקבות. זה הדחייה שחכמים דחו את הקל וחומר של רבי שמעון. ומאי לוקי, מה רבי שמעון בר יוחאי יכול לדחות את הפרחה של חכמים ולהעמיד את הקל וחומר? אחי כאמר לו, ככה הוא טוען לחכמים. לדידי לא סבירה לידי רבי אליעזר בן יעקב. אני לא סובר כמו דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, אני חולק עליו. לפי דעתי, כהן גדול שמתחתן עם בעולה, אבל עד שנולד הוא לא יהיה חלל. ואם כן, הבת שתיוולד לא תהיה חללה. ולא שייך בחיובי עשה, לא שייך באדם שעובר על מצוות עשה, שנאמר שנאסרים גם הזכרים וגם הנקבות. מתי כן יש חלל? אם הכהן מתחתן עם אחת שאסורה עליו באיסור לא תעשה. למשל, אם הכהן גדול מתחתן עם אלמנה, או כהן שמתחתן עם גרושה. אבל אני עדיין יכול לומר, נכון שיש גם הבן הוא חלל והבת היא תהיה חללה, אבל מכיוון שיש כאן איסור לא תעשה, שהכהן עבר. אבל עדיין, אם הוא יעבור על מצוות עשה, מי אמר שבין זכרים ובין נקבות יהיה אותו דבר? ואם כן, יכול לומר, אם אתה רואה, במצרי ואדומי שחייבים, אני אומר, הם חייבים רק זכרים ולא נקבות. ואני לומד את זה מאותו קל וחומר, מה המון ומואב שאסורים עד עולם, בכל זאת נאסרו רק סחרים. מצרי ואדומי שנאסרו רק שלושה דורות, כל שכן שיאסרו רק סחרים. תטענו, כן, אבל הראיות יוכיחו שגם כן אסורים רק שלושה דורות וזה גם נקבות, כן, אבל בהראיות יש חיוב כרת. אז מה תגידו? ממזר יוכיח. ממזר זה חיוב לא תעשה. מצרי ואדומי זה רק מצוות עשה. לכן בממזר יש צד כרת, כמו שאמרנו. אז אם כן, לפי רבי שמעון בר יוחאי, הקל וחומר כן נשאר. אבל אומר רבי שמעון בר יוחאי לחכמים, לדידחו, לפי דעתכם דסבירה לכו כרבי אליעזר בן יעקב. לפי דעתכם שאתם כן סוברים את דבריו של רבי אליעזר בן יעקב, וכן מתחלל זרעו של כהן גדול שהתחתן עם בעולה, וזה בין בסחרים, בין בנקבות, למרות שהוא רק עבר על מצוות עשה. ואם כן, אפשר לפרוח את הקל וחומר שלי שתוכלו לומר, שמע, חלל מי חייבי עשה יוכיח. שאף על פי שבסך הכל לבוא על מצוות עשה, זה שנוהג בין בסחרים, בין בנקבות, גם בנקבות, הבת אסורה מתחללת. אז לפי דעתכם, הלכה אני אומר, קיבלתי את ההלכה הזאת מרבותיי, ולכן אני סובר שמה שנאסרו מצרי ואדומי זה סחרים, אבל לא נקבות. תניא אמר להם רבי שמעון, הלכה אני אומר, כך קיבלתי מרבותיי. ועוד, גם אתם לא מקבלים את מה שקיבלתי מרבותיי, מקרא מסייעני, אפשר להוכיח את דבריי מהפסוק. הפסוק אומר, על המצרי והאדומי, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל השם. משמע שבנות לא צריך להמתין אפילו לדור שלישי. בנים ולא בנות. תנו רבנן ברייתא. הפסוק אומר, בנים אשר יוולדו להם, רק דור שלישי יבוא להם בקהל השם, אבל זה דווקא בבנים. ולא בנות, דברי רבי שמעון. לפי דעתו של רבי שמעון, בנות מותרות מיד כשמתגיירות. אמר רבי יהודה, הרי הוא אומר לגבי מצרי, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי, הכתוב תלען לאיסור שלהם בלידה. הנקבות שנולדו ממצרי גם כן אסורות, כל מי שנולד ממצרי עד דור שלישי נאסר. אמר רבי יוחנן, אילב דאמר רבי יהודה, אם לא שרבי יהודה היה סובר שגם נקבות מצריות אסורות לבוא בקהל, כי הכתוב תלען בלידה, לא מצא ידה ורגליו בבית המדרש, אולי יכול לעמוד בדברים שהוא בעצמו אמר. כיוון מצד אחד הוא עצמו אמר, רבי יהודה אמר, מאר, שקהל גיירים, אלה שמתגיירים יקרי קהל, וכל אחד שאסור לבוא בקהל, אסור גם להתחתן עם גיירים. אז אם כן, אם תאמר שגיורת מותרת ישר, גיורת של מצרי, ישר שמתגיירת, לא צריך להמתין לדור שלישי, אז אם כן היא חלק מהקהל, ואם היא חלק מהקהל, היא אסורה להינשא לאלה שהם לא יכולים לבוא בקהל, אז היא אסורה להינשא למצרי. ואם כן, מצרי דור שני, עם מי הוא יוכל להתחתן? הוא הרי אסור לבוא בקהל. להתחתן עם גיורת מצרית? היא הרי נקראת קהל, אתה אומר... רק סחרים אסורים נקבות מותרות, אז היא כמו כל גיורת, ואם רבי יהודה סובר שקהל גרים נקרא קהל, אז נקראת חלק מקהל השם. היא בעצמה אסורה להינשא עם מצרי, זכר. אז במה התהר? איך התורה אומרת דור שלישי יבוא להם בקהל השם? אין למצרי שני מי להתחתן. הוא אסור לבוא בקהל בגלל שהוא מצרי. אז אם מי יתחתן, אם שער רגילה הוא לא יכול. אז ילך ייקח עם אחת שהיא בדיוק כמוהו, שהיא מצרית, אבל המצרית הזאת נקראת קהל. אז היא לא יכולה להתחתן איתו, אז איך יהיה דור שלישי? אבל בגלל שרבי יהודה סובר, שגם מצרית היא כמו מצרי, זכרים ונקבות מצריים, הם אסורים לבוא בקהל. אז זה לא נקראת קהל גרים, אז מצרי יכול להתחתן עם מצרית, הם שניהם נמצאים באותו מעמד של ייחוס. מה, זה יכול להיות דור שלישי? שואלת הגמרא, דילמה, גם אם רבי יהודה היה סובר שמצרית כן מותרת בקהל, ובאמת אסור למצרי להתחתן עם מצרית, איך יהיה דור שלישי? דיעבר ונסיב. אם המצרי שני הלך והתחתן עם ישראלית אפילו, באיסור. מי שיוולד יהיה דור שלישי. מתרץ את הגמרא, דאי, מקרה שהאדם עבר על האיסור, על זה לא כתיב קרא, על זה הפסוק לא מדבר. זה לא שכיח. שואלת הגמרא, וכי הפסוק לא מדבר על מקרים שהם איסור? והרי איך נולד ממזר? ודאי שזה במקרה דאי. אח התחתן עם אחותו, חס חלילה. אם קרה ונולד ממזר, אתה רואה שגם על מקרים כאלה התורה מדברת וכתבי קרא. תרץ את הגמרא, דאי לאיסורה. אם קרה מקרה שנולד כאן ממזר וזה איסור, זה כתב. אבל דהי להתארה, שכתוצאה ממה שהאדם עבר על איסור יהיה פתאום התאר של מצרי שלישי, לא כתב, על זה הפסוק לא כותב. אתה יכול לכתוב מה יקרה אם האדם נהיה ממזר כדי לדעת להיזהר מהאיסור הזה. אבל לומר מה יקרה אם האדם עבר איסור ולכן קרה כאן מקרה של התאר, על זה התורה לא מדברת. זה לא שכיח, והפסוק לא צריך לחדש את היתר הזה. שואלת הגמרא, הרי מחזיר גרושתו. למה ינסו לאישה? גירש אותה. יכול להחזיר אותה. אבל אם היא התחתנה עם מישהו אחר, והתגרשה או התעלמנה ממנו, אסור לו כבר להחזיר אותה. אם הוא עבר על האיסור והחזיר אותה, אז אף על פי שהוא עבר על איסור, הבנים שיוולדו כשרים. וזה די להתארה. אם הוא יחזיר את גרושתו מי שניסה, את הבנים יהיו כשרים. ובכל זאת כתב מדויק מהפסוק שהבנים כשרים. עונה הגמרא, התם, הסיבה שכתבו את מחזיר גרושתו, כתבו את זה בשביל האיסור. משום עיקר איסורה הוא דקתבי. הסיבה שהתורה כתבה את הרעיון של מחזיר גרושתו, זה כדי לומר שאסור לאדם שגירש את אשתו, אם התחתנה עם מישהו אחר והתגרשה או התעלמנה ממנו, להחזיר אותה. דרך אגב, יש שם דיוק. שהבנים יהיו מותרים, אבל הסיבה שזה נכתב זה בשביל האיסור להחזיר את גרושתו מי שניסית. אבל לגבי מצרי, לא היו צריכים לכתוב שמצרי שלישי יכול לבוא בקהל השם, אם זה לא מקרה ששכיח. תנו רבנן, כתוב על מצרי ואדומי, בנים אשר יוולדו להם, כתוב בנים, אשר יוולדו להם דור שלישי, יבוא להם בקהל השם. נשאלת השאלה, אם נאמר בנים, היה מספיק שכתוב, אשר יוולדו להם בן שלישי, יבוא להם בקהל השם. למה נאמר גם את הלשון דורות? ואם נאמר כבר דורות, למה נאמר בנים? היה מספיק שכתוב, הנולדים להם דור שלישי, יבוא להם בקהל השם, שמה צריך להזכיר בנים? מתרץ את הגמרא. אם נאמר בנים ולא נאמר דורות, הייתי אומר, בן ראשון שנולד למצרי שהתגייר, אסור לבוא בקהל. והבן השני עדיין אסור לבוא בקהל. אבל הבן השלישי שיוולד, נוער נולד לו ראובן, שמעון לוי. לוי שנולד כבר יהיה מותר לבוא בקהל. וכך נאמר דורות. זה שהתגייר המצרי עצמו, כל הבנים שלו אסורים לבוא בקהל. הבנים שלו שהתחתנו, הדור השלישי שלאחר מכן הוא זה שיהיה מותר לבוא בקהל, לכן נאמר דורות. ואם נאמר רק דורות ולא נאמר בנים, הייתי אומר, שמדברים כאן על היהודים שעומדים כעת במעמד הר סיני, לאותם העומדים על הר סיני, הם אסור להם להתחתן עם מצרים. הדור השני גם אסור, אבל הדור השלישי מעם ישראל כבר מותר להתחתן עם מצרים שמתגיירים. כך נאמר, בנים אשר יוולדו להם, צריך דור שלישי מאז שהמצרי התגייר. עד אז, הם נאסרים לבוא בקהל. הפסוק אומר, בנים אשר יוולדו להם, דור שלישי יבוא להם. למה כתוב פעמיים להם? פעם אחת להם, דורשים, מהם מנה. זאת אומרת, המצרי עצמו שהתגייר, הוא כבר דור ראשון. הוא דור ראשון. הבן שלו דור שני, והנכד כבר דור שלישי שמותר לבוא בקהל. למה כתוב פעם שנייה להם? הלך אחר פסולם. אם יש כאן בעל ואישה, מי מביניהם פסול יותר, הוולד נקבע על ידו. מצרי שנשא ישראלית, הוולד מצרי. ישראל שנשא מצרית, הוולד גם כן יהיה מצרי. והצריך למכתב להם, התורה הייתה צריכה לכתוב את המילה להם, והצריך למכתב, התורה גם הייתה צריכה לכתוב אשר יוולדו. די כתב רחמנה, אם התורה הייתה כותבת רק אשר יוולדו, אבא אמינה, הייתי סבור, ממי מתחילים למנות את הדורות? מהבן, לא מהגר עצמו שהתגייר. מבניהם מנה, לכן כתב רחמנה, להם דיינו, מהם עצמם תמנה כבר, זאת אומרת, הגר עצמו כבר דור ראשון. והיא כתב רחמנה להם, ולא היה כתוב אשר יוולדו. אבא אמינה, הייתי אומר, מצרית שבזמן שהיא מעוברת שנתגיירה, הייתי סבור, כשהתגיירה הרי, התגיירה ביחד עם העובר שלה. אז היא ובנה זה דור אחד. לכן מקלה התורה וכותבת, כתב רחמנה, אשר יוולדו, הלידה מורידה דור. זאת אומרת, נכון שכשאימו התגיירה, הוא היה במאי אימו, והוא אמור להיות גם כן הדור הראשון. לא. ברגע שהוא נולד, הוא הופך להיות דור שני. פלאי פלאים. גם במצרי והאדומי, התורה כותבת שאם הם נשואים למישהו אחר, שהוא כשר, הוולד הולך אחרי הפסול. לא משנה אם זה האבא או שזה האמא. נאמר, מצרי שנשא ישראלית, הוולד מצרי. הולכים אחרי האבא. ישראלי שנשא מצרית, הוולד מצרי. הולכים אחרי האמא, הולכים אחרי הפסול. הדבר הזה נאמר גם לעניין ממזר. אם אחד מההורים ממזר, הוולד גם יהיה ממזר. הולכים אחרי הפסול. למה צריך לכתוב את זה גם לגבי מצרי ואדומי וגם לגבי ממזר? והצריך למכתב להם הכה במצרי ואדומי שבין ההורים הולכים אחרי הפסול, והוולד נקרא על שם הפסול. והצריך למכתב לו גבי ממזר, גם דור עשירי יבוא לו בקהל השם. דורשים שאם הממזר נשא אישה ישראלית כשרה, הוולד ממזר, כי הולכים אחרי הפסול. די כתב רחמנה הכה, לעניין מצרי ואדומי, אם התורה הייתה כותבת שהולכים אחרי הפסול מבין ההורים, משום דבא מטיפה פסולה. הוא נולד מגוי, אבל ממזר דבא מטיפה כשרה, הוא נולד מישראל, אימה לא החמירה התורה ללכת אחרי הפסול. והיא כתב רחמנה גבי ממזר, הייתי אומר דווקא אצל ממזר התורה החמירה, משום דאין ראוי לבוא בקהל לעולם. אבל האח המצרי, דור שלישי מותר בקהל, אימא לא ילכו אחרי הפסול צריך, לכן צריך להשמיע גם לעניין מצרי ואדומי, וגם לעניין ממזר שהולכים אחרי הפסול, והוא זה שמשפיע על הוולד שיוולד. אם שני ההורים פסולים לבוא בקהל, שני מצרים, אבל אחד מהם הוא כבר דור שני, הבן שלו כבר אמור להיות מותר לבוא בקהל, דור שלישי. והשני הוא רק דור ראשון, הוא עצמו התגייר, הבן אמור עדיין להיות דור שני, והוא לא יכול לבוא בקהל. אחרי מי הולכים? אחרי האבא או אחרי האמא? מביאה הגמרא שיש בזה ויכוח, מה דעתו של רבי יוחנן. אמר רבי בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, שהולכים אחרי האבא. ולכן מצרי, שהוא דור שני, שנשא מצרית שהיא עצמה התגיירה, ולכן היא ראשונה. בנה, הולכים אחרי האבא, והוא יהיה דור שלישי הווי. אלמא כסבר רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן, בתר דידי שדינן לי. הבן הולך אחרי אביו, ולכן הוא כבר מותר לבוא בקהל. אם הוא היה הולך אחרי אמו, הוא היה מצרי דור שני, והוא היה אסור עדיין לבוא בקהל. מטיב רב יוסף, משנה במסכת קידושין דף סמכת, חידוש עצום. רבי טרפון אומר, יש ממזר, אכפת לו. שכל הבנים והבנות שלו יהיו ממזרים, חושב על פתרון, מה אפשר לעשות? אסור לו להתחתן עם בת ישראל כשרה. אסור לו לבוא בקהל. אם מי הוא יכול להתחתן רק עם ממזרת? זה אומר שעכשיו דורות על גבי דורות, כולם יהיו ממזרים, מה עושים פה? אין לו חשק להתחתן בכלל. מה עם מצוות פריאה ורביעה? חשב על פתרון. פתרון שרבי טרפון אומר זה פתרון טוב. יכולים ממזרים להתאר ושבניהם כבר הם עצמם ממזרים יישארו ממזרים, אבל לפחות בניהם ובנותיהם לא יהיו ממזרים. כיצד? ממזר נשא שפחה, כנענית. הבנים שיוולדו לא יהיו ממזרים. הוולד יהיה עבד, כנעני. ואם האדון שחררו ונמצא בן חורין, הוא כמו גר, מותר לבוא בקהל, הוא יהיה מותר לבוא בקהל, הבנות של אחותי אפילו מותרות להינשא לכהנים. אז אתה רואה על כל פנים, אלמה, מהמשנה הזאת, אתה רואה בתר דידה שדינן ליה. שולחים כאן אחרי האמא, אחרי השפחה הכנענית, לא אחרי האבא. דרך אגב, מה פה זה לא, פה יש פסוק מיוחד. שאני הטעם דאמר קרא בפרשת משפטים בספר שמות, עבד עברי שנמכר ליהודי. ואותו יהודי יש לו שפחה כנענית. הוא נותן לעבד עברי להיות עם השפחה הכנענית, והוולדות שיוולדו, האישה, השפחה הכנענית וילדיה, ברגע שהעבד עברי יוצא לחירות, תהיינה לאדוניה. גם היא וגם הבנים שלה נשארים אצל האדון, הם עבדים. זה גזרת הכתוב, ששפחה כנענית זרעה כמותה. אבל הרעיון הזה, שממזר התחתן עם שפחה הכנענית, ואז הוולדות יהיו עבדים, יכול להיות רעיון מאוד מאוד טוב, אבל בזמננו, שבעולם, רוב המדינות אוסרות על פי החוק לסחור בעבדים, ובפוסקים מובא שייתכן שאומרים כאן דינה דמלכות הדינה, כיוון שהמלכות אוסרת לסחור בעבדים, אז אין מושג של שפחה כנענית באותם המקומות. לכן מאוד קשה למצוא את הדרך שממזר יישא שפחה כנענית, ואז הבנים שלו יהיו עבדים, ואז כשישחררו אותם הם יהיו מותרים לבוא בקהל. על כל פנים, מצאנו שרבו ברברכן אמר בשם רבי יוחנן, שכשיש כאן מצרי שנשא מצרית, אבל האבא הוא כבר מצרי דור שני, והאימא היא דור ראשון, האם הולכים אחרי האבא או אחרי האימא, אומר רבו ברברכן בשם רבי יוחנן, שהולכים אחרי האבא. מטיב רב הקושייה, אמר רבי יהודה, מספר, הרי רבי יהודה, הוא היה אחד מהחמישה תלמידים של רבי עקיבא, אחרי שמתו 24,000 התלמידים שלו, אז הוא מספר, היה אחד גר, מנימין קראו לו, גר מצרי היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא, ומנימין הזה אמר, אני מצרי דור ראשון, אני בעצמי הייתי מצרי, התגיירתי. ונסעתי לאישה מצרית שגם כן התגיירה הראשונה. אבל הבן שלי מצרי דור שני. עשי לבני מצרית שנייה, דור שני, כדי שהנכד שלי, שיהיה בן בני מצרי שלישי, והוא ראוי לבוא בקהל. והיא סלקה דתך, אם יעלה בדעתך שהולכים אחרי האבא, בתרידי די שדינן לי, אפילו אם הוא ייקח גיורת מצרית דור ראשון, ראשונה נמי, הרי הולכים אחרי האבא, והוא כבר דור, האבא דור שני, אז הבן אמור להיות דור שלישי. אומרת הגמרא, אתה צודק? אמר לי רבי יוחנן לתנא ששנה לפניו את הברייתא הזאת, תנאי, עשי לבני אפילו מצרית ראשונה, והנכד שלי, מכיוון שהבן שלי הוא דור שני, אז הנכד שלי כבר יהיה דור שלישי, כי הולכים אחרי האבא. בכל אופן, זה דעתו של רבא ברברכנה בשם רבי יוחנן, שכשיש פה זוג של מצרים גרים, ואחד דור שני והשנייה דור ראשון, הולכים אחרי האבא. כי את הרב דימי אמר בשם רבי יוחנן, אחרת הולכים אחרי האמא. לכן מצרי שני שנשא מצרית ראשונה, בנה שני יווי. בנה לא יהיה דור שלישי, אלא דור שני כמו, כי הולכים אחרי האמא. על מה? אתה רואה מפה, בתר אימי שדין עלי. שאנחנו אומרים שהוא מיוחס אחרי אמו, מכיוון שהיא בסך הכל דור ראשון, אז הוא יהיה דור שני. הגמרא מבינה שהסיבה למה הולכים אחרי האמא, כי העובר נחשב כמו אחד מהאיברים של האמא. עובר ירך אמו. ולכן האמא, היא קובעת איזה דור הוא. אמר לאביי, אלא עד אמר רבי יוחנן. אדם נאמר, הדליק אש בשבת חלילה, בשוגג. צריך להביא קורבן חטאת. הפריש חטאת מעוברת. וילדה, אז יש לו כעת שתי קורבנות חטאת. אז הוא יכול לבחור באיזה חטאת הוא רוצה להתכפר. אתה מתכפר בה, אתה מתכפר בוולדה. והשנייה תראה עד שיהיה במום, יפדו אותה. וכולי. אי אמרת בשלמה, אם תרצה לומר שהוא בר, הוא לא נחשב אחד מהאיברים של אמו, לאו ירח אמו הוא, אז כשהוא מפריש את הבהמה לחטאת, והיא מעוברת, אבל כמו שמפריש שתי חטאות לאחריות, כי הוולד הוא לא חלק מאמו. כאילו שמפריש שתי בהמות לקורבן חטאת, שאם אחת תאבד, יהיה לו את השנייה. ואמר רב הושעיה, מפריש אדם שתי קורבנות חטאות לאחריות, מתכפר באחת מהם והשנייה תראה. אז אם ככה מסתדר טוב. אלא יאמרת שרבי יוחנן סובר עובר, הוא כמו חלק מהאיברים של אמו, ירך אמו, הוא כמו רגל של אמו, אז העובר רב עלי ולד חטאת. זה כמו שאדם הקדיש בהמה לחטאת, לא מעוברת, נקבה לחטאת, והתעברה לאחר מכן. והוולד שיוולד נקרא ולד חטאת, והוא אחד מהחמש חטאות המתות. וולד חטאת למיטה אזיל, לא לראייה. אז מזה שאתה רואה שאדם מפריש בהמה מעוברת, הוא יכול אחר כך להקריב את הוולד, זה הוכחה שהוולד הזה הוא לא חלק מאמו, אלא הוא בפני עצמו. כי אם הוא היה חלק מאמו, זה כמו כשאדם מפריש בהמה לא מעוברת והתעברה, מפריש את הלחטת והתעברה, שהוולד הולך למיטה, אז רבדים מישתיק. באמת זה סותר דבריו של רבי יוחנן. מצד אחד כאן אתה רואה שהולכים אחרי האמא, זה נראה כמו שהוא בר ירך אמו, ולכן הולכים אחרי האמא לקבוע איזה דור הוא לגבי גרים מצריים. ומצד שני, לעניין קורבן חטאת, אנחנו רואים שרבי יוחנן סובר שלא אומרים הוא בר ירך אמו. אז אביי הראה שהוא שותק, אמר לי, דילמה, אולי רבי יוחנן באמת סובר, הוא בר אינו ירך אמו. ולכן כשאדם מקדיש באמא מעוברת, הוא יכול גם להתכפר עם הוולד. ושאני הטעם, אתה יודע למה במצרי שני, שנשא מצרית ראשונה, אנחנו אומרים שהוולד יהיה שני? דכתיב בנים אשר ייוולדו, הכתוב תלאו בלידה. ומי זאת שיולדת? האמא, לכן הולכים אחרי האמא. אז רב דימי מאוד מאוד התפעל מהתשובה הזאת. אמר לי, קרקפנה, כמו ראש, אתה אדם גדול, חשוב. חזית אלה רישך, ראיתי את ראשך, דיינו את מי שהרב שלך, את רבא. בין העמודי, בין העמודים של בית המדרש, כי אמר רבי יוחנן להשמעתה. כשרבי יוחנן אמר את הדין הזה, זאת אומרת, מה שאתה עכשיו אומר, זה בדיוק מה שאמר רבי יוחנן. אתה יודע למה הולכים אחרי האמא? כי כתוב אשר יוולדו, הולכים אחרי מי שיולדת את הוולד. דייקת הגמרא, תמה דכתיב אשר יוולדו, לכן הולכים אחרי האמא. הבעלמא, סתם, אם לא כתוב אשר יוולדו, אחרי מי הולכים כשיש כאן שני הורים? הבן, אחרי מי הולך? אחרי האבא או אחרי האמא? בתרבו השדין עלי, הולכים אחרי האבא. למה? כי עד עכשיו היינו סבורים לומר שהולכים אחרי האמא, כי העובר ירך אמו, כמו חלק כמו רגל של אמו. אבל עכשיו אנחנו אומרים לא, עובר הוא לא כמו רגל של אמו. אז היינו אמורים ללכת אחרי האבא באמת, רק כתוב אשר יוולדו. בקיצור, אתה רוצה לומר שעובר אינו ירך אמו. אם ככה, יש לי באמת שאלה מאוד מעניינת. אלא, הדה אמר רבא, נוכרית מעוברת שנתגיירה וטבלה לשם גירות, וילדה בן. בנה אין צריך טבילה נוספת לשם גירות, כי מה שהאמא טבלה כשהייתה מעוברת מועיל גם לבן. נשאלת השאלה, אם העובר הוא כמו הרגל של אמו, בסדר, אז כמו שהטבילה הועילה לאוזן של האמא, זה הועיל גם כן לעובר. אבל אם עובר לא ירך אמו, איך מועילה הטבילה שלה שתחשב טבילה גם בשבילו? וכי תאמה, אם תרצה לומר שזה מועיל מכיוון שאין כאן חציצה, בזה שהוא בתוך מאי אמו, משום דרבי יצחק, דאמר רבי יצחק, דבר תורה, אם יש חציצה אפילו רובו, רק אם הוא מקפיד עליו, אם הוא מפריע לו שיש לו את החציצה הזאת, רק אז זה חוצץ, אבל אם זה אפילו רובו, רק שאינו מקפיד עליו, לא אכפת לו שיש את החציצה הזאת, אינו חוצץ מהתורה. אז אם כן, נכון שפה יש את החציצה, שהוא בתוך מאי אמו, זה נחשב שאמו היא חציצה בשבילו, ומכיוון שהוא עד הרבה, הוא מקבל חיות בזה שהוא במאי אמו, אז הוא בוודאי לא מקפיד על זה, אז זה לא נחשב חציצה, ולכן מועילה לו טבילה, כי אין כאן חציצה, זה נחשב שהוא בעצמו טבל במים, אף על פי שבאמת, גם אם הוא לא מקפיד, אם יש חציצה ברובו, חכמים מסרו את התבילה, והם סוברים שזה כן חציצה, אבל במקום שהוא לא שכיח, גיורת שהתגיירה מעוברת, חכמים לא גזרו, והם העמידו את דבריהם על דברי תורה, שאם הוא לא מקפיד, אז אפילו אם החציצה ברובו, זה לא נחשב חציצה. אבל עדיין, ואמר רב כהנא לא שנו אלא רובו, אם החציצה היא ברובו, אנחנו אומרים שאם הוא לא מקפיד, אז זה לא חוצץ. אבל אם חציצה היא בכולו, אז זה כן חוצץ גם אם הוא לא מקפיד, והרי העובר מכוסה כולו. אז אם כן, לכאורה, מה הסיבה שהטבילה מועילה? כי אומרים, עובר, הוא כן ירח אמו, אומרת הגמרא, לא. באמת, עובר לא ירח אמו. רק שאני עובר, שגם אם הוא כולו מכוסה, זה לא חציצה, דהיינו רביטי, ככה הוא גודל. אז זה לא נחשב חציצה. קיאת הרבינה, כשרבינה בא מארץ ישראל לבבל, אמר שתי הלכות בשם רבי יוחנן. הלכה ראשונה, שבהמשך נבאר אותה, באומות, הלך אחר הזכר. הלכה שנייה, שגם אותה נבאר, אם נתגיירו שני ההורים, הלך אחר פגום שבשניהם. ועכשיו הגמרא מבארת את שתי ההלכות. הלכה הראשונה, באומות הלך אחר הזכר, מי שקובע זה האבא. כדתניא, מניין לאחד מן האומות, בבלים, כסדים, פרסים, שבא על הכנענית, או הפריזית, או היבוסית. היינו, אחד האיש הוא משאר אומות העולם, והאישה היא משבע אומות שהיו בארץ ישראל, שהתורה כותבת לא תחיה כל נשמה מאותם שבע אומות. הבעל הוא מאומה אחרת, והאישה היא מהשבע אומות. והוליד בן. הבן מיוחס אחרי אביו, ולכן שאתה רשאי לקנותו בעבד, שנאמר, אומרת התורה, וגם מבני התושבים, אלה שבאו להתיישב כאן בארץ ישראל, הגרים ממכם, מהם תקנו. רש"י כותב דבר פלא. בעל ואישה מתחתנים. הבעל היה גר במדינה אחת, והאישה במדינה אחרת. צריכים עכשיו לגור באותה מדינה. מי אמור ללכת אחרי מי? הבעל אחרי האישה או אישה אחרי הבעל? הדרך הוא שהגבר הולך אחרי האישה. הולך לגור במקומה של האישה. כשהתורה אומרת מבני התושבים, אלה שבאו להתיישב הגרים ממכם, זאת אומרת שהם היו גרים במקום אחר. זאת אומרת שהאבא, הבעל, הוא משאר אומות. והם באו לגור כאן, כי הם התחתנו עם אחת משבע אומות. מהם תקנו, כי הולכים אחרי האבא, והאבא הוא לא משבע אומות, אז הבן הזה גם כן מותר לקנות ממנו עבד. יכול אפילו אחד מן הכנענים שהלך והתחתן עם אישה משאר אומות, שבא על אחת מן האומות והוליד בן, שגם אז אתה רשאי לקנותו בעבד. כאן, מכיוון שהאבא הוא מהשבע אומות, אנחנו לא יכולים לקנות אותו כעבד, כי נאמר לא תחיה כל נשמה מאותם שבע אומות. תלמוד לומר, אשר הולידו בארצכם, דווקא מן הנולדים בארצכם, דווקא עם האמא היא מארץ כנען. אבל האבא הוא ממדינה אחרת. כיוון שהאבא הוא לא מהשבע אומות, אפשר לקנות את הבן כעבד, כי הוא הולך אחרי אביו, ואביו הוא לא מהשבע אומות. ולא מן הגרים בארצכם. לא במקרה שהאבא היה מהשבע אומות, והוא בא למקום אחר להתחתן עם אישה משאר האומות. ולאחר מכן האבא חזר חזרה לארץ כנען. מכיוון שאביו הוא כנעני, או שאר אחד משבע האומות, ממנו בן כזה אי אפשר לקנות כעבד, כי עליו נאמר, אותך יקול נשמה, כי אביו הוא מהשבע אומות. בכל אופן רואים שלעניין שבע אומות הולכים אחרי האב. ההלכה השנייה שאמר רבי יוחנן, אם נתגיירו עליך אחר פגום שבשניהם. מבאר את הגמרא, במאי, איזה פגום מדברים? אילם הבגר מצרי שנשא גיורת אמונית, והולכים אחרי הפגם של המצרי שגם אם נולדה בת, היא אסורה, ולא הולכים אחרי האמא האמונית שתהיה מותרת, מהי פגום שבשניהם יתבע? הרי כבר דרשנו אמוני ולא אמונית, אז היא ישראלית כשרה. אלא מדובר פה במקרה אחר, בגר אמוני שנשא גיורת מצרית. ואם כן, בכל מקרה, הוולד הוא פגום. רק הולכים אחרי הפגום שבשניהם, אם הוולד הוא זכר אבי, אז מה הוא יהיה יותר פגום, אם הוא יהיה אמוני או שהוא יהיה מצרי? אם הוא יהיה מצרי, דור שלישי כבר יהיה מותר, אז הולכים אחרי האמוני, בתר אמוני, ואז הוא יהיה אסור לעולם. והיא נקבה אבי, אז אם אנחנו נאמר שהיא אמונית היא תהיה מותרת, אז הולכים אחרי הפגום, אומרים שדיהי בתר מצרית, שהיא הפגומה, שגם נקבות, גיורת מצרית, גם הנקבה, היא אסורה לבוא בקהל. אומרת המשנה, ממזרים, אלה שנולדו להורים שלא תפס בהם קידושין. משל אח שהתחתן עם אחותו, הבן שלו עד הוא ממזר. ונתינים, אחד מהשבע אומות שהיו כאן בארץ ישראל, שנאמר עליהם לא תחיה כל נשמה, הם באו באורמה, כאילו הם באים מארץ רחוקה, ויהושע בן נון גייר אותם, ונתן אותם חוטבי עצים ושואבי מים, ולכן הם נקראים נתינים. אלה אסורים לבוא בקהל, ואיסורן איסור עולם, אחד זכרים ואחד נקבות. ממזרים ונתינים, בין הזכרים בין הנקבות, נאסרים איסור עולם לבוא בקהל. אמר איש לקיש, ממזרת נקבה לאחר 10 דורות מאז הביאת האיסור שגרמה לה להיות ממזרת, היא כמותרת לבוא בקהל. מניין לומד את זה ריש לקיש? בגזירה שווה, יליף עשירי עשירי מהמוני ומואבי. כתוב לעניין ממזר, לא יבוא ממזר בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם. לגבי המוני ומואבי כתוב, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם, עד עולם. המוני ומואבי מוסיפים שתי מילים עד עולם, שזה לא כתוב בממזר. אז אנחנו לומדים גזרה שווה עשירי עשירי מהמוני ומואבי. שכמו שהמוני ומואבי אסורים עד עולם, ככה גם ממזר אסור עד עולם. אבל מה להלן בהמוני? נקבות מותרות, כי אומרים המוני ולא המונית. אף כאן לעניין מהדור העשירי והעלה, שלמדנו מהמוני ומואבי שגם הם בממזרים נאסרו, זה דווקא הזכרים, אבל הנקבות מותרות. שואלת הגמרא, אולי נאמר, אם מה להלן בהמונית, היתר הוא מיד. כבר בדור הראשון של המונית היא מותרת לבוא בקהל, אולי נאמר שממזרת דור ראשון תהיה מותרת לבוא בקהל, אף כאן מיד. אומרת הגמרא, מה פתאום? כי הרי התורה אומרת על ממזר לא יבוא בקהל, לא צריכים להגיע לגזרה שווה המוני ומואבי. כי התורה כותבת מפורש על ממזר שהוא לא יבוא בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם. וזה נאמר ממזר וממזרת. כן פה סיבה למעט ממזרת, כי הסיבה שממזר נאסר כי זה מומזר. זה כולל גם את הנקבה. אז עד דור עשירי התורה מפורש כותבת שממזר וממזרת אסורים לבוא בקהל. עכשיו מדור עשירי והלאה לא כתוב שממזר אסור. כתוב בגזרה שווה מהמוני ומואבי ששם כתוב גם עד עולם. כתוב גם דור עשירי וגם עד עולם. אז דור עשירי, דור עשירי לגזרה שווה, כמו שבמוני ומואבי זה עד עולם, ככה גם במזר זה עד עולם. אבל מה שאתה לומד בגזרה שווה זה, אתה לומד, לפי דעתו של ריש לקיש, גם את מה שנאמר במוני ומואבי, ומכיוון שמדור עשירי ועל אתה לומד גזרה שווה מהמוני ומואבי, וכיוון ששם זה רק זכרים ולא נקבות, אז כאן גזרה שווה מעשירי ואילך, לומר שרק הזכרים נאסרים בממזרים, ולא הנקבות, מדור עשירי. שואלת הגמרא, והענן תנן במשנה שלנו ממזרים ונתינים אסורים ואיסורם איסור עולם, ולא רק הזכרים אלא אחד זכרים ואחד נקבות. תראה את הגמרא לא קשה, זה לא סותר. מה שריש לקיש אמר שמדור עשירי והלאה, זה רק זכרים ממזרים אסורים. זה כמאן דאמר, דון מינה, כשאתה לומד ממקום אחר, כמו כאן, שאתה ממזר, הולך ולומד מהמוני ומואבי, מדור עשירי והלאה, שהם גם אסורים, הוא מינה, אתה לומד הכל משם. וכמו ששם, מתי אסורים? רק זכרים המונים אסורים. רק זכרים מואבים אסורים, אבל נקבות מותרות, אז מדור עשירי והלאה, ממזרות מותרות. והמשנה שלנו זה כמאן דאמר, דון מינה, אתה לומד דבר אחד במקום אחר, כמו כאן, אתה לומד ממזר מהמוני ומואבי, שגם מדור עשירי והלאה יהיה עדיין אסור לבוא בקהל. אבל אתה לומד רק את הנקודה הזאת של עד עולם, שנאסר לעולם ולא רק הדור עשירי. אבל ואוקיי באטרה, את השאר הפרטים אתה משאיר שם, זאת אומרת, זה שזה רק זכרים ולא נקבות, זה אתה משאיר אצל המוני ומואבי, אבל בממזר, שזה נאסר גם אצל נקבות, אז אתה אוסר עד עולם גם את הנקבות, ולכן המשנה אומרת שגם הנקבות נאסרות עד עולם. שאלו את רבי אליעזר, ממזרת לאחר 10 דרי מהו? האם אנחנו פוסקים כמו דעה שסוברת שאפילו אחרי 10 דורות היא אסורה, או כמו ריש לקיש שאחרי 10 דורות היא מותרת? אמר להם, מי ייתן לי ממזר דור שלישי ואתה ערנו. זאת אומרת, אם אתה רואה דור שלישי של ממזר, סימן שהוא בכלל לא ממזר. אלמה כסבר, רואים מפה שהוא סובר, ממזרה לא חיי. ממזר לא יכול לחיות כמה דורות. כדי שלא תהיה עליו, על ידו תקלה, כי הרי אסור לממזר לבוא בקהל, ואם יהיה כמה דורות, אנשים כבר שכחו שהוא ממזר, שכחו שהיא ממזרת, לא ידעו שאסור להתחתן איתם. לכן הקדוש ברוך הוא מסובב שהם לא יישארו כמה דורות. וכן אמר רב הונא, ממזרה לא חיי. ממזרים לא מאריכים ימים. זאת אומרת, לא יכול להיות כמה דורות. יותר, לא יכול להיות דור שלישי. שואלת הגמרא, וענן תנן במשנה שלנו, ממזרים אסורים ואיסורם מסור עולם. ואם אין ממזרים של כמה דורות, המשנה צריכה לומר שהאיסור הוא עד עולם. אמר רבי זעירא, לדידי מפרש לי מיני דרבי יהודה. רבי יהודה פירש, התפרש לי מרבי יהודה בעצמו את ההבדל. ממזר דידיעה, אם הוא המפורסם, הממזר המפורסם, שכולם יודעים שהוא ממזר, והדורות הבאים גם כן יודעים עליהם שהם ממזרים, אז לא יבואו להיכשל בהם. לכן חיי, הוא יכול להמשיך לחיות, דורות הבאים לא יבואו להיכשל שיבואו בקהל, אלה שאסורים לבוא בקהל. אבל ממזר דלא ידיעה, שלא יודעים עליו שהוא ממזר, לא חי, הוא לא יחיה כמה דורות, כדי שלא יבואו להיכשל בו. שלא יבוא בקהל, שלא יתחתן עם ישראלית כשרה. ודידיעה ולא ידיעה, רגע שזה ספק אם הוא ממזר, זה לא ברור לגמרי, עד את לאטה דערי חיי, עד 3 דורות שעדיין נזרים בו, הוא יכול לחיות. אבל תפה, יותר מ3 דורות לא חיי, הוא לא יחיה, כיוון שחוששים, מכיוון שזה לא כזה ברור, ישכחו שהוא ממזר ויבוא יבוא להתחתן עם ישראלית כשרה, וזה, הוא הרי אסור לבוא בקהל. מספר את הגמרא, ההוא ממזר דהווי בשיבבותי דרבי עמי. היה איזה ממזר שהיה בשכנותו של רבי עמי. רבי עמי נודע לו שהוא ממזר, אותו בן אדם, הכריז על ידי ממזר רב, הלך פרסם אותו שהוא ממזר, התחיל לבכות, אותו ממזר בכי ואזיל, למה צריך לפרסם שהוא ממזר? אמר לי, אז רבי עמי אמר לו, עשיתי לך טובה, חיים נתתי לך, ברגע שהוא מפורסם שהוא ממזר, הרי הקדוש ברוך הוא ייתן לו לחיות הרבה דורות, כי האנשים לא יקשלו בו. חיים נתתי לך, עד כאן דף ע"ח.